אתה אצלפי יום אחד ביד שאול, אין לי טוב כי הימלט הימלט אל ארץ פלישתים, ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל ונמלטתי מידו. ויקום דוד ויעבור הוא ושש מאות איש אשר עמו אל אחיש בן מאוך מלך גת. וישב דוד עם אחיש בגת הוא ואנשיו איש וביתו. דוד ושתי נשיו אחינועם הישראלית ואביגיל אשת נבל הכרמלית. ויוגד לשאול כי ברך דוד גת ולא יסף עוד לבקשו. טוב, הדבר ראשון דוד אומר, דוד מבין לאור כל המרדפים שאין לו ברירה אלא לצאת מהארץ. בעבר דוד אמר כבר שכי גרשוני היום יסתפח, שלצאת מהארץ זה דבר לא מומלץ, כן, זה כמו לעבוד עבודה זרה, חזל עמדו מזה. בכל אופן כמובן שהוא מבין שכיוון שהוא לא רוצה להרוג את שאול, ושאול אין לו שום בעיה להרוג אותו, הברירה היחידה שלו, כן, זה לצאת מהארץ, אל הפלישתים לגת. גת, אני אומר בסוגריים, מזוהה היום בתל אצפי, נמצא בקצה נחל סורק, מול בית שמש, בסדר? שם חפירות כבר 8 שנים, מצאו שם את העיר הפלישתית במלואה, לא משנה כרגע, נמצאים ממש מדהימים, עם כל מיני דברים שמופיעים בתנך, ששנים אמרו שזה לא יכול להיות ואין דבר כזה, ומצאו אותם, מצאו את הדברים ממש בשטח, פחות נוגע אלינו כרגע. בהזדמנות כל אחד, בזמנו החופשי, מומלץ מאוד לבקר שם. אז זו העיר גת, פעם חשבו שהיא הרבה יותר דרומה, למשל העיר קריית גת של היום, קוראים לה קריית גת, כי חשבו שגת הפלישתית נמצאת שם באזור. היום אנחנו כבר יודעים שזה הרבה יותר צפונה משם, זה בקצה נחל סורק. אז דוד יוצא ובורח אל אחיש מלך גת, כמו שאמרנו מחוסר ברירה, האם הוא צודק? האם באמת, אם הוא לא היה עושה את זה, שאול היה ממשיך לרדוף אחריו, הרי רק בסוף הפרק הקודם, שאול הבטיח לו שהוא לא ירדוף אחריו. האם באמת הוא צודק? זה כתוב בפסוקים שקראנו עכשיו. צודק או לא צודק? צודק, זה כתוב במפורש. הרי מה כתוב בפסוק השני, בפסוק, סוף פסוק א', בסוף, סליחה, בפסוק ד', ויוגד לשאול כי ברך דוד גת, ולא יסף עוד לבקשו. מה משמע מזה? שאם הוא לא היה בורח לגת, אז שאול היה, צריך לחפש אותו, כן?
דוד לא הורג את גוליית, החזק שפשתים, הוא בורח
אליהם. או, דבר ראשון, השאלה היא מצוינת, היית צריך לשאול אותה לפני 4 פרקים, רק שלא למדנו אותם, הרי זה פעם שנייה שדוד בורח אל אחיש מלך גת. דוד כבר ברח פעם אחת אל אחיש מלך גת, ומה קרה? ישר עבדי אחיש, אני אזכיר לכם איך זה היה, שם זה היה סיטואציה מאוד מאוד קצרה, בסוף פרק א'.
שלום וברכה, רק להגיד שלום, יישר כוח. שלום עליכם. יישר כוח גדול, ספקתי לראות, אז אנחנו יכולים להיכנס להגיד שזמן טוב, כל דברים, תודה רבה. יישר כוח גדול,
יישר כוח הרבה. כן, אז זו סיטואציה מאוד קצרה, בסוף פרק א', כן, דוד בורח בסוף פרק א', פסוק י' א', ויקום דוד ויברח ביום ההוא מפני שאול ויבוא אל אחיש מלך גת. זה כבר פעם, קרה פעם אחת. ויאמרו עובדי אחיש אליו, הלא זה דוד מלך הארץ, הלא לזה יענו במחולות, לאמור היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. וישם דוד את הדברים האלה בלבבו, וירא מאוד מפני אחיש מלך גת, וישנו את עמו בעיניהם, ויתהולל בידם, ויתב על דלתות השער, ויורד רירו אל זקנו. ויאמר אחיש אליו עבדיו, הנה תראו איש משתגע, למה תביאו אותו אליי? חסר משוגעים אני, כי אהבתם את זה להשתגע עליי, אז זה יבוא אל ביתי. חזר מספרים שהייתה לו בן משוגעת, וכל מיני סיפורים כאלה. בכל אופן, זה היה סיטואציה מאוד מאוד קצרה, אז ישר זיהו אותו וזרקו אותו. מה דוד חושב עכשיו פתאום, שפתאום עכשיו יערכו אותו בכיף? מה השתנה? זה אגב, על הפרק, על הקטע שקראנו מקודם, דוד חיבר את המזמור שבבורכו מפני אבימלך ויגרשהו ואילך, נכון? קוראים את זה בשבת, ככה, נגמור למד זין. אז זה קשור לפרק כ"א. אבל מה דוד חושב עכשיו? למה דוד עכשיו הולך? אז תגידו לי אתם, מה השתנה מהפעם הקודמת? בתור מה דוד עכשיו מגיע אל אחיש? זה גם אז הוא היה, אבל מה השתנה? הוא מגיע בצורה אחרת לגמרי, למה שעכשיו אחיש יקבל אותו? עם ה? זה גם היה כבר לפני הפעם הקודמת. יש משהו שדוד מביא איתו. מה? לא את החרב, את החרב הוא הביא פעם קודמת. החרב הוא הביא פעם קודמת, אולי ככה זיהו אותו. מה?
600 איש.
600 איש, מה זה אומר?
הוא בא עם קבוצה.
אז מה? ואז מה?
יכול לעבור לעזור להם.
כלומר, דוד, כשהוא בא עכשיו אל אחיש, הוא לא בא לבקש מקלט מדיני. לא זה מה שהוא בא לבקש. בתקופה ההיא, וזה היה מקובל מאוד, אני יכול אפשר להוכיח את זה מתוך ספר שמואל, יש מה שנקרא גם צבאות סחירים. לשאול היה עובד, כן, עובד אדום הגיטי היה, או היה את, איך קראו לו, דואג האדומי, ואוריה החיטי, וכל מיני גיבורים שהם לא היו, לא היו יהודים, והם הגיעו לצבא. אוריה החיטי, אנחנו מכירים. דברים הכי מוכחים, זה מי שמכיר את הסיפור על קרב מחמס, שם מסופר במפורש שבתוך מחנה פלישתים, בתוך המחנה, יש עברים. כן? בתוך המחנה. אני קורא בפרק י' ד' ויזעק שאול בכל העם אשר איתו, ויבואו עד המלחמה, והנה הייתה חרב איש ברעהו מאומה גדולה מאוד. פסוק א', כתוב, והעברים היו לפלישתים כאתמול שלשום אשר עלו עמם במחנה סביב, וגם הם עליות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן. כלומר, היו עברים בתוך המחנה הפלישתים. יש דבר כזה. יש חיה כזאת. יכול להיות בהחלט צבא, זה צבא שכיר. יהיה, מעביר את, אנחנו נראה בהמשך, שכשדוד המלך יצא למלחמה עם הפלישתים, אז סרני פלישתים יגידו, לא, אנחנו לא רוצים אותו, אולי מה יקרה? אולי הוא יעביר את הנאמנות שלו לשאול באמצע. צבא שכיר זה אחת הבעיות איתו. ברגע שזה לא על אידיאולוגיה וזה על אינטרסים, אז זה יכול להיות רק שאינטרסים שלו יהיו אחרים, אז הוא פשוט מחליף את הכיוון ויורה לכיוון השני. וזה בדיוק מה שהם אומרים. אז דוד המלך הפעם לא מגיע בתור מבקש מקלט, הוא מגיע בתור צבא. וזה גם מה שהוא אומר, מיד נראה את זה, הוא אומר את זה להכיש. יש פה עוד איזשהו רמז מקדים.
אז למה הוא היה צריך לשחק אותם שוגע?
לא,
פעם
קודם. פעם קודם היה צריך לשחק אותם שוגע. עכשיו הוא לא צריך לשחק אותם שוגע. עכשיו הוא בא, זה גם... גם אם עכשיו עבדי אחי שיגידו לו, תשמע, אנחנו מכירים אותו, הוא אומר, כן, כן, הוא עבר צד, הוא עכשיו, הוא נגד שאול, האויב של אויבי, אוהבי, כן, זה הכללים, אז אני, הוא עכשיו איתנו. אז הוא עובר עם 600 איש, וישב דוד עם אחיש בגת, בתוך העיר, הוא ואנשיו איש וביתו, זה חשוב בכלל להמשך, לעוד שני פרקים קדימה, דוד ושתי נשיו, אחינועם הישראלי, קיצור, הם עוברים עם כל המשפחה, זה גם די הגיוני, אתה לא רוצה ששאול ילחץ עליך, יתפוס את המשפחה, אתה עובר עם כולם. עד כאן, בעצם הספתח, כן, זה רק אני אעיר הערה אחת ש... כן.
למה בהמשך, אם הוא
יבד לצבא
שכירם,
מצאתי חן
בעיניך,
כי הוא
מתרפס
בבנה? לא בדיוק מתרפס, אני חושב שזה טוב לשניהם. אם מצאתי חן בעיניך, ייתנו לי מקום באחת ערי השדה וישבה שם, ולמה ישב עבדך בעיר הממלכה עמך? כלומר, תכף אני אגיד מה אני חושב שהוא אומר. עוד רגע, בסדר, נגיע שם עוד שנייה, עוד פסוק אחד או שניים. נגיע שם, אני רק הערה אחת לגבי אחיש מלך גת. הביטוי הזה מלך הוא ביטוי לא מקובל בספר שמואל לגבי מנהיג פלישתי. איפה הוא מקובל לגבי מנהיג פלישתי? באיזה ספר מצאנו מלכים לפלישתים? בספר בראשית, כן? אצל אברהם אבינו, כן? אז הוא פוגש את אבימלך, מלך פלישתים. בספר שמואל אין מלכים לפלישתים, מה יש להם? גם בספר שופטים אין להם את זה, מה זה? סרני פלישתים. הסיבה, אני בסוגריים אומר את זה ממש בקצרה, היו שני גלים של גויי הים, כן? שני גלים של פלישתים, פלישתים קדמונים שהגיעו בזמן אברהם אבינו, ופלישתים שמגיעים יותר מאוחר בתקופת הברזל זה בתקופת השופטים. אחיש הוא כנראה שריד לפלישתים הקדמונים, ולא לאותם פלישתים, סרני פלישתים. אמנם משתפים פעולה ביניהם, נראה את זה, אבל הם לא יחידה אחת, ולכן הוא גם מרשה לעצמו להתנהג כאיזה גורם עצמאי בשטח, כמו שרואים. רמז לדבר נמצא באותו מזמור תהילים שציטטתי מקודם, בבורחו מפני אבי, איך זה הולך שמה? לא רוצה בעל פה. ושמתו את העמו לפני אבי מלך ויגרשהו וילך. מה זה לפני אבי מלך? איך קראו לו?
אחיש,
לא קראו לו אבי מלך, אז למה אבי מלך? אז אנחנו רואים שספר תהילים קושר את אותו אחיש עם אותו אבי מלך של אברהם אבינו. כן? המפרשים מסבירים שיכול להיות שכל מלכי פלישתים היה להם שם שהם נקראו אבי מלך. כמו שלכל מלכי מצרים קראו פרעה, למרות שהיה להם שם פרטי, קראו להם פרעה. אז לכל מלכי פלישתים קראו אבי מלך. זה כמובן נכון רק לגבי אותם פלישתים שהיו בזמן אברהם אבינו, וזה לא אותם פלישתים בדיוק, זה למרות שהם כן מאותו מקור. בסדר. אז זה לגבי, זה באופן כללי לגבי אחיש מלך גת, יכול להיות שיהיה לזה עוד רלוונטיות בהמשך. ויאמר דוד אל אחיש, אם לא מצאתי חן בעיניך, ייתנו לי מקום באחת ערי השדה וישבה שם, ולמה ישב עבדך בעיר הממלכה עמך? אומר, למה לכאורה הוא צריך לעשות את זה? מה רע לו בלשבת בעיר הממלכה? מיד נראה. זה מאוד מאוד חשוב להמשך. אנחנו, לפי דרכנו למדנו שאצל פלישתים יש שני דברים. יש עיר הממלכה, ויש מה? איך קוראים לשאר השטח? שדה פלישתים, נכון? רון האלוקים, הוא נמצא בשדה פלישתים, זה האזור הכפרי. אז הוא אומר, לא, אתה מושיב אותי בעיר הממלכה, תן לי, אני אשב באיזה. ויתן לו אחיש ביום ההוא את ציקלג, לכן הייתה ציקלג למלכי יהודה עד היום הזה. רק להסביר, לסבר את האוזן, ציקלג, אנחנו מזהים אותה היום באזור רהט, כן, בתל השאילה, משהו כזה, משהו, וזה גם מחלוק, לא, אין זיהוי ודאי, אבל זה איפשהו באזור בין להבים לרעת, לרעת, בנגב, כן, וגת נמצאת באזור בית שמש, כלומר, הוא אומר, תושיב אותי באחת הרי השדה, לאיפה הוא שולח אותו? כן, שולח אותו לקצה, כן, זה רק, הוא רק חיכה שהוא יבקש, יאללה, שם אותו בקצה, זה בעצם ניצול של דוד, כלומר, הוא מנצל את דוד, כן, לעצור את הגבול, נראה שדוד עושה את זה באמת, דוד היה טוב, עשה את זה גם בתקופה הקודמת, עשה את זה אצל יהודה.
זה בדיוק אפשר להגיד שזה או שאתה הכי קרוב אליו, אני יכול לשמוע לך שלא בוגד, או שאתה רחוק, שלא תעשה לי בלב.
זה בדיוק נראה בהמשך. מה שאמרת עכשיו, עוד שנייה נראה בהמשך הפסוקים. אז זה נכון, כרגע הוא שם אותו רחוק, ובעצם אומר, אני מנצל את הכוח הזה שלך, ובעצם אבל זה מבחינת דוד, זה מאפשר לו יד חופשית לעשות מה שבא לו, וזה בדיוק מה שהוא עושה. ויתן לו אחיש ביום ההוא את ציקלג, לכן הייתה ציקלג למלכי יהודה עד היום הזה. טוב, ההערה הזאת היא ודאי הערה מאוחרת. אברבנאל טוען שמי שערך את ספר שמואל, שמואל וגד ונתן כתבו אותו. את החלק הזה מי כתב? כנראה גד, נכון, כי שמואל כבר מת. כן, תכף נראה ששמואל כבר מת. שמואל כבר מת בפעם הראשונה, הוא מת לפני שני פרקים, הפעם הבאה הוא ימות בפרק הבא. כן, אבל בכל אופן, אז זה... כאן כנראה כותב את זה גד, אבל אברבנאל כותב שמי שערך את ספר שמואל זה ירמיהו. אז יכול להיות זה הערה מתקופת ירמיהו, המצודות כותב שזה, שהוא נערך אחר כך ממש בגלות, כלומר כנראה אנשי כנסת גדולה, על הערה אחרת. אז התכנו הערות כאלה, לכן הייתה ציקלג למלכי יהודה עד היום הזה, יותר מתאים לירמיהו להוסיף הערה כזאת, עד היום הזה, מלכי יהודה. בכל אופן, זה הערה שהיא צריכה רק... לא לענייננו, אבל ציקלג מופיע בספר יהושע, כעיר של שבט יהודה, מופיע בספר יהושע עוד פעם, כעיר של שבט שמעון, ופה כתוב שבכלל מי שנותן אותה לעם ישראל זה אחיש. אז זה שמופיע גם אצל יהודה וגם אצל שמעון, זה עוד סביר. למה? נכון, שמעון אוכל בתוך יהודה. אז הגיוני מאוד, שמעון מקבל את ערב בתוך יהודה, זה סביר. אבל מה שכתוב כאן, כנראה מסתבר להגיד שאומנם הוא נחל את זה, אבל הוא לא הצליח להוריש את זה, ועד שדוד קיבל אותה, כן, מי אחיש. ואם מספר הימים אשר ישב דוד בשדה פלישתים, ימים וארבעה חודשים. וכולכם צריכים עכשיו לקפוץ, מה הבעיה? שמה?
כמה ימים?
מה זה ימים? מה משמעות המילה ימים?
שנה.
המילה ימים בתורה יש לה רק משמעות אחת? שנה. תשב הנערה עמנו, ימים או עשור, אומר רש"י, שנה. כן, ועוד ימים תהיה גאולתו, גם בפרשת גאולת שדה, ועוד, כן, בית מושב וחומה וכו'. אז ימים זה שנה. סתם המילה ימים פירושה שנה. אבל ימים וארבעה חודשים זה אומר כמה? שנה וארבעה חודשים. שנה, שנה. שנה ו... ימים? ימים זה שנה. ימים או עשור, או שנה או עשרה חודשים. ימים זה שנה. כלל שרש"י כותב ובראשית.
תקופות הימים זה שנה?
לא, לא. תקופות הימים זה סוף שנה. זה כאילו מעגל. לא משנה, הקפה כאילו של שנה, תקופת הימים, הקפה של שנה, עוברת בדיוק שנה, כן? לענייננו, מה קשה בפסוק הזה? כמה שנים שם מלך שאול?
שנתיים, שלוש,
ומה זה תלוי?
יש כאלה שאומרים שבשנה שלא בעצם מניח אותו, אבל עדיין לא מלך בזה.
טוב, הפסוקים אומרים בין שנה שאול במולכו, ושתי שנים מלך על ישראל. נכון? זה הפסוקים. לפי אגב, הפסוק הזה הכל מובן, הרבה דברים זה מסביר. כן, למה הוא חטא וזה, הוא היה בן שנה פשוט. כן, זה גם מסביר אגב למה הוא היה כל העם משכמו ומעלה. אבא שלו לקח אותו על הכתפיים, הוא היה תינוק. לקחו אותו על הכתפיים, ואז היה משכמו ומעלה. כן, זה באמת היה גבוה מעל כולם. אז מה זה באמת בן שנה שאול במולכו ושתי שנים הלך על ישראל? מה?
ללא חטא.
אז חז"ל אומרים שבן שנה שהוא היה ללא חטא. נכון? כבן שנה. אבל בפשט זה דרשה. ובפשט, מה הכוונה?
שנה למלכות שלו.
יפה, שנה למלכות שלו. אז למה זה כתוב כאילו הוא בן שנה?
כי
מי
הוא אומר
אותו אחרי
שהוא
נזר לגילה שם. שמה?
נזר
לגילה. אבל נו, אז מה? אז למה זה נחשב שהוא בן שנה? שמואל כשהוא ממליך אותו, מה הוא אומר לו בסוף הנבואת ההמלכה? הוא אומר לו ונהפך לך, זה אני לא צריך להנהפך לבבך, והיית לאיש אחר, ככה הוא אומר לו. אז הוא נהפך לאיש חדש. אז סופרים לו מההתחלה, בין שנה שאול ממלכו הוא שתי שנים, וזה מה שאמרת. האם הוא היה בן שנה ועוד שתי שנים הלך. אבל זה עדיין לא מסתדר, אז אם עוד שתי שנים מאז, שנה וארבעה חודשים דוד בכלל יושב בגת. אז בתוך 8 חודשים צריך לדחוס את מלחמת עמלק ואת כל שאר המלחמות של שאול ואת המרדפים, זה לא מסתדר. אז מי שעונה על זה, עונים על זה, זה הרלב"ג והאברבנאל. אין ספק ששאול מלך הרבה יותר, הם מראים, הם מוכיחים מהפסוקים, עושים מראים חשבונות לפי ישבושת שהיה בן 40 שנה. ישבושת כשהוא מולך היה בן 40 שנה, כן? אז זה אומר שהוא נולד לשאול 37 שנה לפני ששאול מלך. כן, דברים לא סבירים, הם מוכיחים מהפסוקים ששאול מלך הרבה שנים. אז מה זה, הוא שתי שנים מלך על ישראל? למה שתי שנים? עד מתי? עד שהוא חטא בעמלק, ומאותו רגע דוד הומלך, דוד נמשך, וזה כבר לא נחשב. זה, בפועל הרלב"ג, הם טוענים שהוא מלך אפילו קרוב ל-40 שנה. בסדר? כדאי לקרוא את הרלב"ג והאברבנאל שם, על בן שנה שאול במולכו. אז אין בעיה. כן, אז דוד יושב שם ימים וארבעה חודשים, ויעל דוד ואנשיו, ויפשטו אל הגשורי והגזרי והעמלקי, כי הן היושבות הארץ אשר מעולם, בואכה שורה ועד ארץ מצרים. תזכרו את הפסוק הזה, אולי נחזור עליו בהמשך, כאילו, אם לא השיעור הזה, השיעור הבא. הגשורי והגזרי והעמלקי זה עמים שיושבים בדרום, נכון שיש גם עם גשורי שיושב בצפון, באזור הגולן, על שמו היישוב גשור היום, אבל אולי זה חלק מהסימטריה של ארץ ישראל, לא ניכנס כרגע, בסדר? עמים ויפשטו אל הגשורי והגזרי והעמלקי, מה שמשותף לעמים האלה, שאלה עמים נוודים שחיים באזור הדרום. והיכה דוד את הארץ ולא יחיה איש ואישה, ולקח צאן ובקר וחמורים וגמלים ובגדים, וישב ויבוא אל אחיש. ויאמר אחיש, אל פשטתם היום, אומרים פעם מפרשים, אל זה אן, לאיפה? אן, כן, הלמד ונון מתחלפות, אבל אולי גם התנ"ך רוצה לרמוז שזה משהו פה לא כל כך מתאים. ויאמר דוד על נגב יהודה ועל נגב הרחמיאלי ועל נגב הקני, כלומר דוד משחק אותה, הוא בעצם פושט על העמלקים, אומר שהוא פשט על יהודה, הוא מרוויח פעמיים, דבר אחד הוא לא, אין פה מלחמת אחים, דבר שני, אחיש בטוח שהוא פשט על יהודה והוא מבין שהוא נאמן לו והוא נגד עם ישראל, כן? ובעצם עכשיו אנחנו מבינים למה זה היה חשוב מאוד לא לשבת עם אחיש באותה עיר, כן? לא יכול לשבת עם הוא יושב באותה עיר, אחיש היה יודע מה הוא עושה, ככה הוא יושב בקצה, יכול לדווח בקשר, כן? זה כמו יושב השומר, כן, אני רואה מפה, הכל בסדר, אין אף טעם, כן, שום דבר, הוא יושב בתוך הצילייה ולא רואה שום דבר, אבל מי יכול לדעת מה הוא מדווח, כן?
לא הבנתי למה, מה השינה הזה בתשובה שמספק את אחיש,
אבל... מה זאת אומרת? מה זה אומר לאחיש? אחיש מבין מזה שדוד כל כך נאמן לו, והוא כל כך לא מחובר לעם שלו, שהוא רואה לו בעיה להילחם בעם ישראל עצמו. על נגב יהודה, על נגב ירחמיאלי, זה חלק משבט יהודה, ועל נגב קני, שהם היו בברית עם עם ישראל, כן? כלומר, דוד בעצם אומר שהוא נלחם בעם ישראל, ואחיש, כן, בטח, תכף נראה שאחיש קונה את זה. רק אנחנו, בתוך עצמנו, מרגישים פה לא טוב. אם אנחנו מרגישים לא טוב?
שהוא
משקר. א', שהוא משקר, וב', בדיוק, יש פה את המשפט הזה שהוא משפט קשה לנו ולא יחיה איש ואישה. זה משפט מאוד מאוד קשה, בייחוד אם נזכר, ואני מקריא לכם שני פרקים קדימה, כשהעמלקים פושטים על צקלד, כתוב וישפוט אנשים אשר בא מקטון ועד גדול, לא המיתו איש. כן? ודוד המלך כתוב, ואיש ואישה לא יחיה דוד. מי שנדרש פה לבעיה הזאת זה הרד"ק, הרד"ק דווקא לא פה, על דם לרוב שפכת, כן, שכתוב שדוד המלך לא יכול לבנות את בית המקדש, בגלל שהוא דם לרוב שפכת, הוא אומר זה כאן, זה דם לרוב שפכת, והרד"ק אומר זה לא שזה היה בעיה, זה לא שזה אסור, כן, באדם, במלחמה מותר להרוג את כולם, אני אקרא לכם את הרד"ק. רגע, אני...
הוא לא אמר אותם מטבעת של מלחמה,
ואיש ואישה לא יחיה דוד להביא גת, כמו שאתה אומר, לאמור, פן יגידו עלינו לאמור, כועסה דוד וכל משפטו כל הימים אשר וכל משפטו כל הימים אשר ישב בשדה פלישתים. אתה צודק. הוא מפחד שהאנשים יגידו. אומר הרד"ק, אני עוד מעט אענה לשאלה שלך, אל תדאג, אני לא אשאיר את זה ריק. אומר הרד"ק ככה, דמים רבים שפכת, גם בדמי הגויים אשר שפך אותם, שלא היו בני מלחמתו, אפשר שהיו בהם אנשים טובים וחסידים. אף על פי כן, לא נענש עליהם דוד, כי כוונתו לחלות הרשעים שלא יפרצו בישראל, ולהציל עצמו כשהיה בארץ פלישתים, לא יחיה איש ואישה. כן? כלומר, הוא אומר, זה להציל את עצמו, לא היה לו ברירה. אז הרד"ק אומר, הוא לא נענש על זה, זה סביר. אילו זה הרד"ק. אני בהמשך יענה על השאלה הזאת, למה איש ואישה לא יחיה דוד. כן? מה פתאום הוא לא מחיה בייחוד, אל מול מה שאנחנו רואים אצל העמלקים. כן? אנחנו נחזור אל השאלה הזאת, כן.
לא מוזר שהחיש מאמין.
אבל עוד שני פרקים.
לא מוזר שהחיש מאמין לו, כי הוא לא רואה לו אנשי מדהים, הוא לא רואה
כמו הולך בארץ. זה מה שהקדמתי, שהמרחק היה גדול מאוד. המרחק היה מבית שמש, הוא שם אותו כאילו ממש בקצה, בקצה הממלכה. ואז הוא מביא לו, ואתה יודע, איך אומרים, לכסף אין ריח, רק שהוא מביא לו מהשלל וזה, כן. כל עוד זה, ברגע שאם לא היה קורה, אז הוא היה מתחיל לשאול שאלות. כן, אז דוד, זה של דוד, אמרתי שאנחנו מרגישים פה משהו לא בסדר, ואנחנו נחזור על זה בהמשך, גם התנ"ך אומר את זה בצורה קצת כבדה, שגורמת, שאנחנו שמים לב שמשהו פה לא חלק, ואיש ואישה לא יחיה דוד להביא גת לאמור, פן יגידו עלינו לאמור, כה עשה דוד, וכל משפטו, כן? וכל משפטו זה גם מחובר לכה עשה דוד, אבל זה גם משפט עצמאי, כי זה משהו איזה, גם איזה משהו צורם בתחביר שגורם לנו להבין שהתנ"ך לא הולך חלק עם האירוע הזה.
אני לא מבין למה דוד עושה את זה.
אם יישארו אנשים חיים.
לא, למה מיכה
הוא נלחם? למה הוא נלחם? הוא רוצה לרכוש את אמונו של אחיש.
מותר ככה סתם לצאת...
השאלה היא למה הוא צריך את אמונו של אחיש. מה כל כך חשוב לו אמונו של אחיש? זה שאלה שנשאיר אותה להמשך. אני חושב שלדוד הראש במלך יש איזושהי תוכנית מתגלגלת.
לא, מותר לבן אדם סתם להרוג אנשים.
זה לא סתם. אוקיי, זה השאלה שהוא שאל, כאילו, מה, זה לא נורמלי? אני אענה על השאלה.
לא, היום הבגלי של, מה, מותר לתת מלחמה בשבילים, יש שיקולים
כלכליים. כן, אבל להשמיד, אבל למה השמדה? הדבר ראשון, אני אומר בסוגריים, המלחמות של אז...
כאילו הוא מנהל ש...
אני מסכים לחלוטין. דבר ראשון, המלחמות של אז זה לא המלחמות של היום. זה דבר ראשון. דבר שני, דוד המלך, באמת, שילם על זה מחיר. סליחה. דוד המלך משלם על זה מחיר, סליחה. הוא משלם על זה איזשהו מחיר יקר. שנייה, אני רק אשתיק את זה. הוא משלם על זה מחיר יקר גם עכשיו וגם בהמשך, שהוא לא יכול לבנות את בית המקדש. זה בחלק מהמחירים. אבל יש סיבה. אני חושב שיש סיבה שהורג את כולם מעבר לסיבה של אחיש. בסדר?
זה עמלק?
שאני אחסף עליה, כן. וקשור, בהחלט, כמו שרמזת כבר, זה עמלק. יש עניין להרוג אותם ולהשמיד עד הסוף. ואנחנו נבין גם למה בהמשך. בסדר, אז זה נכון מה שאמרת, ונחזור על זה בהמשך. ויאמן אחיש ודוד לאמור, הבא שיב איש בעמו בישראל, והיה לי לעבד עולם. כן, הוא העביר את הנאמנות שלו, חצה את הקווים, זהו. ויהי בימים ההם, ויקבצו פלישתים את מחניהם לצבא להילחם בישראל, ויאמר אחיש אל דוד, ידוע תדע, כי איתי תצא במחנה, אתה ואנשיך. כן, ברור לך שאתה עולה איתי למלחמה. ויאמר דוד אל אחיש, לכן, אתה תדע את אשר יעשה עבדיך. מה הוא ענה לו?
נראה.
מה?
בטח.
כן, בטח, ודאי. משהו דו משמעי כזה שאי אפשר להבין ממנו שום דבר. אתה תדע את אשר יעשה עבדיך. ויאמר אחי של דוד, לכן שומר לראשי השמחה כל הימים.
מה קורה
לבנים? מה זה? מה? אני חושב שגם דוד לא הבין את מה שהוא אמר. לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדיך. מה זה אומר? אל תדע, סמוך עליי, ש...
כנס בטוח.
לא אמר, נכון? דוד אומר, כן, בוודאי, סמוך עליי. ומה? לא אמר, זו אמירה דו משמעית, אנחנו נראה שדוד לא רוצה לשקר מצד אחד, מצד שני אומר, זו אמירה דו משמעית לא מחייבת. כן? מה? חיש בוודאי מבין את זה, איך אתה יודע שהוא מבין את זה?
הוא רוצה שקרוב אליי.
נכון, כלומר מצד אחד זה קידום, כן? התלמיד הכי מפריע, נותנים לו קידום. אתה תקח, מעכשיו אתה תהיה פה לידי, תיקח את התיק עזרה ראשונה. זה הקידום, כן? אז זה אותו דבר, ויאמר אחי של דוד, לכן שומר לראשי השמחה כל הימים. אתה מועלה בדרגה, מעכשיו אתה תהיה שומר הראש שלי, ובמילים אחרות אני אשגיח עליך קרוב, כן, בארבע עיניים. אז הוא מאמין בו, אבל אנחנו נראה בהמשך שהוא כן מאמין בו. הוא מאמין בו, אבל תמיד יש את הבערבון מוגבל, אין מה לעשות. כשמישהו לא מתוכחה, תמיד יש את הספק, אנחנו נראה את זה גם בהמשך. אחיש תמיד זה מנקר בו בפנים.
למה דוד צריך את האמון של אחיש?
יש תוכנית. לדוד יש תוכנית. אנחנו נראה אותה בהמשך. למה דוד צריך את האמון של אחיש? זו שאלה מצוינת. שהיא בעצם שאלת הפרק, כן? ואנחנו נראה את זה בהמשך. סיכום של הפרק הזה, דוד מתחפש. דוד מתחפש לעבד נאמן לאחיש, ובשביל התחפושת הזאת הוא עושה כל מיני דברים שהם לא נעימים, לא הוא נאלץ לשקר, הוא נאלץ להשמיד, כן? דברים שהם גם לנו, כשאנחנו קוראים אותם, אנחנו אומרים, זה לא דוד, כן? זה לא דוד שאנחנו מכירים, ואנחנו בואו נשאיר את זה כרגע בראש שלנו ונעבור לפרק הבא ועוד נחזור אל הפרק הזה שהוא רק הקדמה כמו הפרק הבא, הוא גם הקדמה, שתי הקדמות למלחמה עצמה. ואנחנו בפרק הבא. ושמואל מת ויספדו לו כל ישראל ויקברו ברמה ובעירו ושאול הסיר את האובות ואת העידונים מהארץ. אז כמו שאמרתי, שמואל מת, זה כבר פעם שנייה שהוא מת, הוא מת כבר קודם, בפרק כ"ה, פסוק א', וימות שמואל.
לא, הוא מת, הוא מזכירים לך שמואל.
יפה, אז באמת אין זה ספק ששמואל לא מת פעמיים, למרות שיש באמת הרבה צדיקים שקבורים בכל מיני מקומות. הרמח"ל, קבור בכפר יסיף, קבור בטבריה, אפשר למות פעמיים, יש דברים כאלה בתנ"ך. בכל אופן, כאן כששמואל מת, זה ודאי, כמו שאתה אומר, זה מה שנקרא בתנ"ך, past perfect. למדתם אנגלית, נכון? מה זה past perfect? דבר מושלם, זה משהו שקרה לפני משהו שקרה בעבר. איך התנ"ך אומר את זה? יש לו דרך מאוד מאוד ספציפית.
האדם ידע.
מה?
האדם ידע.
והאדם ידע את חווה אשתו. מי שאומר את הכלל הזה זה רש"י על מילים והאדם ידע את חווה אשתו. פרשת שבוע שעבר. אומר רש"י והאדם ידע את חווה אשתו עוד קודם שנטרד, כן? עוד קודם החטא. כלומר, למה לא כתוב וידע אדם את חווה אשתו? למה כתוב והאדם ידע את חווה אשתו בלשון עבר? כשהתנ"ך כותב ככה, זה סימן שמה? לפאסט פרפקט, זה דבר שהיה בעבר כבר מקודם, רק עכשיו אנחנו מזכירים אותו. אתן לכם דוגמה קלאסית לזה. במה קנה יעקב את הבכורה? בנזיד עדשים, נכון? כולנו למדנו את זה אצל הגננת יוכבד, שככה קנה יעקב את הבכורה. אין ספק שזה לא מה שאומר התנ"ך.
יעקב נתן לזה.
כן, נכון? כשקוראים את התנ"ך אין ספק שהמחירה הייתה בכסף מלא. בכסף מלא, ככה כשקוראים את התנ"ך, זה פשט. וכל דבר אחר הוא דרשה. כל מה שאתם אומרים את זיד הדשים זה דרשה שאפשר להבין אותה, אבל היא לא הפשט. כתוב ככה, פרק כ"ה בבראשית, ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה? ויאמר יעקב ישב עלי כיום וישבה לו, וימכור את בכורתו ליעקב. ואז בפסוק הבא כתוב, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים. מתי זה קרה? לפני המכירה, נכון? אם כתוב וימכור את בכורתו ויעקב נתן, אז מתי זה קרה? כמו והאדם אלה, עוד לפני כן. אז למה זה כתוב ככה? כן, אז הוא מכר וימכור את בכורתו ליעקב כסף. ולפני כן הוא גם נתן לו אוכל, כן? אבל אז למה, מה הסיפור? למה זה כתוב ככה?
אני מרגיש שזה מגיע מתוך כאילו זה...
חזק קצת יותר, שמה?
בגלל שהוא אכל את הנזיד עדשים, זה גרם לו...
לא, זה התכונה של עשיו.
אני חושב יותר בכיוון הזה. עשיו היה מוכן למכור את הבכורה גם תמורת נזיד עדשים. אז זה כתוב כאילו, יש רצף, כאילו זה בתמורת זה. אבל זה לא ככה. זה לא ככה, אפשר להראות עוד הרבה דברים בתנ"ך, ככה. זה כתוב בבניין קל עבר, הכוונה, פאסט פרפקט. תסגרו את זה. יש הרבה הרבה מקומות כאלה, זה פותר הרבה שאלות, לא ניכנס כרגע. נגיד הנוצרים, שלא הכירו את הכלל הזה, אז הם פרשו והאדם ידע את חווה אשתו, שזה לא לפני החטא, אלא זה תוצאה של החטא, בסדר? אחרי החטא. ממילא כל התפיסה הנוצרית היא שכל יחסי אישות בין איש ואישה זה מה? זה תוצאת החטא הקדום. אז מיד, איך הם צריכים להסביר שנולד אותו האיש, שימח שמו וזכרו? איך הוא נולד? ודאי הוא לא נולד מיחסי אישות בין איש ואישה, איזה תוצאת החטא. אז צריך להסביר, כל מיני... ככה זה מתחיל, מאי הבנה בתנ"ך. פשוט מחוסר ידיעה בלדעת לקרוא תנ"ך. אז זה רש"י. אוקיי. אז שמואל מת. לא וימות שמואל, שמואל כבר מת בעבר. ויספדו לו ישראל ויקברו ברמה ובעירו. אז זה, מספרים לנו את זה עכשיו כי זה חשוב להמשך. למה זה חשוב להמשך? עכשיו, כי עומד לעלות אותו בעוף, אז מזכירים לך, שמואל מת כבר, כן? ושאול הסיר האובות ואת העידונים מהארץ, הנה עוד פעם, זה קרה כבר, הסיר, כן? הוא לא ויסר שאול, הסיר, רק מה? כן, עכשיו זה חשוב לפרק שלנו, אז מזכירים את זה. ויקבצו פלישתים, ויבואו ויחנו בשונן, ויקבוץ שאול את כל ישראל, ויחנו וגלבוע. שונם, איפה זה? חבר'ה, זה ממש קרוב לכאן. שונם זה הכפר הערבי סולם, ליד הפולה. בסדר? כשאתה יוצא מהפולה לכיוון בית שען, 2 קילומטר בצד שמאל, הכפר הערבי נקרא סולם. הוא שונם, בירת העמק של פעם. אין, שוב ושוב היא השונמית. למה קוראים לה שונמית? היא משונם. בסדר? שונם מוזכרת כמה וכמה פעמים בתנ"ך, בתור העיר המרכזית של העמק, אישה, כן, אישה הנביא. לא שוב ישוב השונמית, שם ישוב השולמית, וזה עדיין אותו מקום, סליחה. אבל שאלישע הנביא עובר אצל האישה השונמית, כן? זה בשונם.
שולמית זה גם
בשונם? כנראה, למד ונון, בחילופים, כן? בסדר? כמו שהיום, קוראים לכפר סולם, בסדר? אז זה, הכפר הוא נמצא ממש פה, אפשר לראות אותו בעמק, גם כדאי ללכת. אני הלכתי, יש שם גרעין עתיק של הכפר, הם לא נתנו לנו להיכנס, אבל זה ממש מתחת לגבעת המורה בצד השני. כפר ערבי? מה? יש שם גרעין עתיק של הכפר. כלומר, לכל כפר ערבי יש קסבה, כאילו... גרעין שהוא קדום, 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 קדום. לפעמים זה יושב על חורבות ממש עתיקות, הם לא נתנו לנו להיכנס יותר, כאילו, להסתכל. אבל קיים. אז זה שונה. נראה, כן? רגע, איבדתי. והקבצו את מחנה מצווה להילחם מישראל. זה ראינו בעקבות, כן? מחנה... והעקבות שאול את כל ישראל והחנו בגלבוע. מה למדנו מהפסוק הזה?
ודאי שזה פה.
מה?
ודאי שזה באמת המקום.
זה ודאי. שונם? כן, יש שלושה, יש שלושה כללים לזיהוי מקום. אני לא אכנס לזה. אחד, שם, שימור השם. הערבים לא, כידוע לכם, הערבים לא הקימו בארץ אף עיר, חוץ מעיר אחת. רמלה, נכון מאוד, העיר היחידה שהערבים הקימו. הם לא הקימו אף עיר, אבל מה שהם כן עשו זה הם שימרו את השמות. אז זה שימור השם, מיקום גיאוגרפי מתאים וממצא ארכיאולוגי טוען. זה שלושת הכללים לזיהוי.
ממצא ארכיאולוגי אמרת ש...
אני לא ראיתי, אבל לפי ה... אני יכול להביא לך מהאנציקלופדיה לחפירות, אז הם טוענים שיש שם מתקופת הברזל ואפילו קודם. גם מבחינת הסיפור,
פה זה מתאים.
זה מתאים, שוב בגלבוע. שוב בגלבוע, משהו מתחתיו, נראה את זה בהמשך, נכון. זה ממש מתאים פה. אז זה קרוב לוודא, כן, כמו כל דבר. ויקבוץ שאול את כל ישראל והחנו בגלבוע. וירא שאול את מחנה פלישתים, וירא ויחרד ליבו מאוד. האמת היא שיכולנו לדעת שליבו חרד מאוד כבר בפסוק הקודם, למה? לא, זה פשוט, זה מלחמה. אלא ממה?
כי בגלבוע.
יש שוכנה בגלבוע.
זה רחוק.
כן, זה לא רחוק, אלא זה...
זה
למעלה. כן, זה על ההר. מה יש לפלישתים? יש להם מרכבות, יש להם רכב ברזל, אז אם אתה רוצה לנטרל את הזה, לאיפה אתה עולה?
אתה פוחד,
אתה עולה לה, נכון. שאול מפחד, זה פשוט, או בפסוק הקודם יפה.
לא, איך זה שאול מפחד?
אוקיי, זה נסיגה טקטית, אני מקבל את זה, נסיגה טקטית, שאומרת בעצם שאין לי כרגע את הכלים, נכון. אני לא אכנס כרגע לדרשות גיאוגרפיה. מה?
איפה פלישתים יחנו?
לא, בשונם, כתוב. פלישתים חונים בשונם, זה אפולה. בסדר? זה מרכז העמק.
אבל הם לא היו ב...
אני אסביר, מה קורה? עמק ישראל הוא בעצם הדרך הראשית. ויה מאריס, דרך הים. בניגוד למה שחושבים, דרך הים היא לא עוברת ליד הים, אלא זה כמו כל דבר אחר בתנ"ך, זה הדרך אל הים, כן? דרך ים סוף זה הדרך אל ים סוף. דרך פלישתים, דרך אל פלישתים. אז גם דרך הים זה הדרך שעוברת חוצה פה את עמק ישראל, מגיעה עד הים. בסדר? עוברת דרך חפולה. מי שרוצה לשלוט בדרך המרכזית, חייב לתפוס את הפולה. זה הכל. פלישתים חונים בשונם. על זה המאבק. מי ישלוט בעמק ישראל?
הם לא הגיעו מבית שמש לפה, כאילו?
כן, תכף נראה את זה. איך הם הגיעו, תכף נראה. בסדר? בפרטים הבאים נראה. בעיקרון זה עובד ככה. את זה אני יכול למחוק?
רק כדי שיהיה לנו מול העיניים ככה, בצורה סכמטית. אז אנחנו באופן כללי מאוד, אני מצייר בצורה סכמטית את ה... אז אנחנו דיברנו על, הזכרנו קודם את גת, גת שנמצאת מול בית שמש, היא נמצאת בערך כאן, בסדר? עם ירושלים איפשהו כאן, בית שמש לדרום, הגת, צקלג נמצאת ליד רהט, זה משהו כזה, זה די רחוק. אנחנו נפגוש בהמשך את אפק, שנמצאת כאן. איפה זה?
ראש העין.
יד ראש העין, נפצר אנטיפסריס, מעיינות אפק וכו'. נכון? ואת שונם פה בעמק ישראל. לגלבוע מעליה מדרום לה, ומה שנפגוש עכשיו מיד זה את אין דור.
הגלבוע זה שם?
שעדיין. הגלבוע? הגלבוע זה דבר כזה, הגלבוע היא קרן שיוצאת מהשומרון. השומרון, לאזור השומרון, יש שתי קרניים. קרני ראם, קרני
אבנה, יוסף. קרמל וגלבוע.
נכון, אחד זה הקרמל והשני זה הגלבוע. הקרן של הגלבוע עושה משהו כזה, בסדר? הקרן של הגלבוע, של הקרמל היא משהו כזה. יש שתי הקרניים של יוסף, בסדר? זה הגלבוע. גלבוע אז יש לו גם צד צפוני וגם צד מזרחי. כשאתה הולך לבית שאן, אתה רואה את הגלבוע, את הצד המזרחי.
לא שם הייתה מלחמה.
לא, לא שם. מלחמה הייתה. כן, סמוך לכאן, החלק הזה של הגלבוע. זה ואין דור. אין דור, אז אם אמרנו שפה הגלבוע, פה נמצאת שונם, אז אין דור נמצא כאן. עד היום יש שם כפר ערבי שנקרא אין דור.
זה לא קשור.
וקיבוץ, שנקרא על שם,
אין דור. קיבוץ דור הוא זיפו?
איזה קיבוץ?
דור.
לא, קיבוץ דור הוא על שם עיר, דור סטרטון, שהייתה על חוף הים. זה גם מוזכרת. אבל לא אין דור. כן, איפה היינו? ויחנו בשונם, ויחנו בגלבוע, וירא שאול את מחנה הפלישתים, וירא ויחד לבו מאוד. אוקיי. וישאל שאול באדוני, ולא ענה האדוני גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים, ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, והלכה אליה ואדרשה בה, ויאמרו עבדיו אליו, הנה אשת בעלת אוב באין דור. והתחפש שאול, וילבש בגדים אחרים, וילכו שני אנשים עמו, ויבואו אל האישה לילה, ויאמר, קסומי נא לי באור, ועלי לי את אשר אומר אלייך. ותאמר האישה אליו, הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול, אשר החריד את האובות ואת העידוני מן הארץ, ולמה אתה מתנקש בנפשי לעמיתני? וישבע לה שאול באדוני לאמור, חי אדוני אם יקרך אבון בדבר הזה. כן, זה סיפור שאול. שאול, אם כן, אם ראינו בפרק הקודם את דוד שהוא מתחפש, אצל אחיש, הנה הסיפור של שאול. שאול, אם דוד, ראינו אותו, נאלץ לצאת מגדרו, נאלץ לשקר, נאלץ להרוג, שזה בניגוד אולי לדוד שאנחנו מכירים, אז שאול, שהרג את האובות והעידונים, נאלץ להתחפש, והולך בלילה לאשת בעלת האוב, כי מה? כי השם לא ענה לו, לא בנביאים, לא בחלומות, כתוב גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. למה השם לא ענה לו בחלומות? זה משהו אישי, כן? זה משהו חולם. מה זה בנביאים?
על ידי הנביאים.
הנביאים לא, למה השם לא עונה לו את בנביאים?
זה גם משהו.
אבל למה השם לא עונה לו, נגיד, אם גד הנביא,
נתן? זה שלמות.
כי מה? נכון, אבל מה עשה שאול?
הוא
הוריד אותו מהמנוחה. אז אנחנו עוד מעט נראה שיש פה רמז שמסביר למה השם לא עונה לו בנביאים. שאול עשה משהו שלכן, כן? בפשטות, שאול לא שמע בקול הנביא. איפה? איפה? באגז, איפה עוד? איפה עוד? לפני כן. כשהוא מעלה את העולה בגלגל, נכון? שאול לא שמע בקול הנביא. בעצם, אנחנו נראה ששמואל יגיד, מה?
אמרנו שזה היה ממש מזמן.
כן, כן, זה היה מזמן. זה היה
מזמן.
כן, תכף נראה. תכף נראה ששמואל רומז לו לזה. אבל כן, אומר לו את זה ממש.
יש תגמרה ואוכל שפעמים
באש
בחטאו,
אינו
חלילה,
כמו
של שאול,
שאול שאול בו מסתובים. עוד רגע, לא על זה, על כשהוא מדבר עם שמואל, ועל הפסוקים הבאים. אתה צודק, עוד רגע.
למה אישה מקשיבה לו, איך זה יודע השבועה של שאול, כי אם היא חושבת שהוא לא מלך, אז אם הוא עכשיו
יודע,
אז
איך...
לא הבנתי. הוא מתחפש. הוא בא בלילה. אגב, למה הוא בא בלילה? הוא מתחפש כדי שהיא לא תכיר אותו. למה הוא בא בלילה?
הרוב עושים בלילה.
אז יש כאלה שהסבירו במפרשים שהרוב עושים בלילה. כן, שהשופים האלה זה רק בלילה. חבר'ה, לחצות את כל עמק ישראל, כשכולו מלא פלישתים, מגלבוע עליהם דור, כששונם נמצאת באמצע, א', אתה חייב לעשות משהו כזה, כי כל זה אזור גבעת המורים, כן? אתה צריך לעשות משהו כזה, רוב הסיכויים, וזה דרך, ואם יזהו אותו, כן? אז זה חייב להיות בלילה. מי עוד ירד לשם בלילה? לא, מי עוד ירד מהגלבוע עליהם כזרי
בלילה?
גדעון. גדעון, רד אתה ופורן האחר, אותו מהלכה, בדיוק אותו סיפור, כן? יורד מהגלבוע ללמטה, ממש אותו אזור. טוב, אז הוא יורד והוא אומר לה, זה, באורים, למה השם לא עונה לו באורים? הוא הרג כהן אינו, ומה אין? בכלל הם לא נמצאים אצלו, איפה נמצא, איפה עוד? זה דוד המלך, היא מביא אתר, נראה את זה בהמשך, כן? אז בכלל הוא לא נמצא פה.
אז זה לא שהוא לא ענה לו, לא היה לו.
שם לא ענה לו, כי אין לו אותו, כן.
זה משהו, אוקיי, צודק. גם חלומות, אני מניח שהשם לא התגלה אליו בחלום. בכל אופן, הוא מגיע אליה, והיא מסרבת, ולמה אתה מתנקש בנפשי להמיתני? רואים פה איך שאול בעצמו נאלץ, כן? זה, והוא מכריע, מנסה להכריח בעצם את שמואל לעלות, לעלות אליו. ותאמר האישה את מי אעלה לך? ותאמר ויאמר את שמואל אעלה לי. ותרא האישה את שמואל ותזעק בקול גדול. ותאמר האישה אל שאול לאמור, למה רימיתני ואתה שאול? איך היא ידעה? אתם חזקים, אתם כבר קראתם את החז"ל. חז"ל אומרים שמשהו עלה? עלה ישר, לא הפוך. בדרך כלל כשמעלים ברוב הבן אדם עולה הפוך. לכן זה בטח כואב, כן, זה מעצמן, לעמוד על הראש כל הזמן. אבל הנה, בגלל שהוא מלך, אז הוא עלה ישר, מפני כבודו. היא הבינה שהיא מדברת עם המלך, כן? רואים מכאן שאגב, שכשאדם פונה דרך האובות, אז לא רק תלוי בבעל האוב, אלא גם תלוי בבן אדם עצמו, כן, לדברי חז"ל. אני חז"ל היו בקיאים בזה. אגב, יש מחלוקת מאוד מאוד גדולה פה בין הראשונים, הרלב"ג והרמב"ם מצד אחד, כל השאר מצד שני, האם זה באמת קרה, או שהיא עובדת עליו, או שהכל משחק. כן? הרמב"ם והרלב"ג, מה פתאום, אין דבר כזה, זה לא מצאין אהב, והרמב"ן אומר, בוודאי שיש. בוודאי שיש דבר כזה, מה?
לפי הרמב"ם, אז איך ידע שהוא מלך?
מה? לפי הרלב"ג אומר שהיא זיהתה אותו כבר קודם. היא כבר זיהתה אותו הרבה קודם, רק היא לא זה, עכשיו כאילו הוציאה את זה, כמו כל קוסם, או כמו כל מגיד עתידות, הוא יודע כמה פרטים עליך, אז הוא משחיל אותם תוך כדי וזה נשמע עשייה אמינות. בסדר, רוב המפרשים פה אומרים שבוודאי שיש דבר כזה בעל אוב, הרמב"ן על התורה בויתרא, שם הוא מסביר את זה, על... לא, בדברים, בדברים י"ח שם, על פרשת נביא מקרבך כמוני, דברים פרק י"ח, אז הרמב"ן שם אומר, חבר'ה, זה על הבגרות, הם צריכים לדעת את זה. הרמב"ן אומר שבוודאי ובוודאי שיש אפשרות להשתמש בכל מיני שיטות כאלה, עוף, עידוני ודברים כאלה לזה, רק שהשיטות האלה הן אף פעם לא 100%. כן, אתה לא מקבל בין עתידות ב-100%, 80%. אצל נביא, הרמב"ן, על התורה. ונביא זה 100%, זה מה שהוא אומר, כן? עם ישראל מצווה לסמוך על נביא ולא לשמוע על כל הדברים האלה, כן? אגב, יכול להיות שזה גם הרמז פה על שאול. יש פה איזה רמז, לא נכנסתי לזה. כתוב, ושאול הסיר את האובות, שאול הסיר האובות ואת העידונים מהארץ. בתורה, כשזה כתוב, האיסור, המצווה להסיר את האובות ואת העידונים, בדיוק הפרק שמקודם הזכרתי, דברים פרק י"ח, אז כתוב ככה, כי אתה בא, פסוק ט', כי אתה בא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן וכולי. כי הגויים האלה אשר אתה יורש גם אל מעונים וקוסמים וחובר חבר, שואל או ויתעוני, וזה, ואז כתוב, ואתה לא כן נתן לך אדוני אלוהיך נביא מקרבך, מאחיך כמוני יקים לך אדוני אלוהיך אליו תשמעון. ייתכן מאוד שיש פה איזה רמיזה כלפי שאול, שהוא הסיר את האורות ואת העידונים, אבל שכח את המשך הפסוק. שמה המשך הפסוק? אליו תשמעון, לשמוע על הנביא. אז יש פה איזו קיצה כזו קטנה, ייתכן מאוד שגד הנביא רומז לך בעדינות, שאומנם מסיר את האורות ואת העידונים, רק שכח את ההמשך, שזה לאו הניתק להעשה גם. בכל אופן, אם עלה לו את שמואל, כן, כמו שאמרתם, הפוך, ויאמר למור למה רימיתני ואתה שאול, פסוק י"ג, ויאמר להמלך, אל תראי, כי מה ראית? שתי שאלות נפרדות, שני דברים נפרדים, אל תראי, מה זה אל תראי? את פחדים ממה? שאני ארוג אותך, לא, ממני. ואז הוא אומר לה, כי מה ראית? מה זה כי מה ראית? איך זיהית שמה? לפי חז"ל, איך זיהית שאני מלך? ותאמר האישה אל שאול, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. זה מכאן המקור לדרשת חז"ל, שראתה אותו עולים מן הארץ, כן? ראתה אותו עולה כמו שהוא. ויאמר לה, מה תאורו? ותאמר, איש זקן עולה והוא עוטה מעיל. וידע שאול כי שמואל הוא, ויקוד אפיים ארצה וישתחו. אין, אם הייתי צריך לכתוב פירוש, הייתי אומר שהוא זיהה אותו לפי? לפי הקרע במעיל. אין, זה שמתארים פה את שמואל, שהוא עולה עם המעיל, מה זה בעצם אומר? כן, אז זה אותו מעיל שקרא השם ממלכות ישראל מעליך.
זה כאילו, זה עובר לדעה שזה בעצם כאילו מי קראת?
כן, כן, למרות שזה לא כל כך קריטי. כן, אפשר אולי אפילו גם להוכיח מי קרה. בסדר, אבל לא משנה, כן.
זה לא תמיד שאם
אותו מעיל שאימא שלו עשתה לו, שגדל איתו, כן, נכון, חזר לו שהוא גדל איתו, כן. מעיל כסף כזה, כמו במדבר. ויאמר שמואל אל שאול, למה הרגזתני להעלות אותי? ויאמר שאול, כן, שימו לב כמה למה יש פה בפרק הזה. היה בהתחלה, היא אומרת לו, אשת בעלת אוהב אומרת לו, למה אתה מתנקש בי להמיתני? למה רימיתני? כולם באים אליו בטענות, ואז שמואל בא אליו, למה הרגזתני להעלות אותי? ויאמר שאול, צר לי מאוד. אז הרמב"ם כן אומר שהכל או בחלום או שהיא אמרה לו שזה מה ששמואל אומר. למרות שפה משמע, באמת בפשט הדברים, משמע ששאול מדבר עם שמואל, ואפילו אני אגיד יותר מזה, משמע שאשת בעלת האוב לא נוכחת בשיחה. ככה משמע מהמשך. אבל זה שיטת הרמב"ם והרמב"ם היא שיטה עקרונית, שאין דברים כאלה. כן, ולכן אפילו קצת דחוק, מפרשים שזה אין דבר כזה. ויאמר שאול צר לי מאוד. מאיפה אנחנו מכירים את הביטוי הזה? דוד המלך, היום הדוד אל גב צער מאוד, עם השלוש אפשרויות במפקד, בסוף ספר שמואל ב', כן, צער לי מאוד, ואז מה קורה? שאול, דוד אומר את זה, ומה אומר? נפלנה ביד השם. ומה זה פה הצער לי מאוד? זה בדיוק ההפך, כן? כן, פה צער לי מאוד, כן, והשם לא ענה לי, כן? צער לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי, ואלוהים שר מעליי ולא ענה לי עוד גם ביד הנביאים, גם בחלומות, והקרא לך להודיעני מה אעשה. טוב, פה ודאי, א' שיש פה איזה, כן, שאול, אומר, טוב, לא הייתה לי ברירה. פלישתים נלחמים, אין שום ברירה, השם לא עונה, לא אני, אין לי ברירה, הקדוש ברוך הוא לא עונה. התקשרתי, שלחתי אס-אמסים, מיילים, לא עונים, אין ברירה, לא היה לי ברירה, אז העליתי אותך באור. ופה מה שאתה הזכרת מקודם, הוא אומר גם ביד הנביאים, גם בחלומות. למה הוא לא מזכיר גם באורים? אומרים חז"ל, הוא התבייש. למה הוא התבייש? כי האורים לא בידו בגלל שהוא הרג את כהני נור. אומרים חז"ל, כל המתבייש מוחלים לו על כל עוונותיו, מיד נראה בהמשך איך מוחלים לו.
לא הבנתי, אבל פה
בתים של קטר. קודם הוא הזכיר באורים, נכון? גם באורים. כן, גם באורים. עכשיו הוא לא מזכיר את זה. למה הוא לא מזכיר? למה הוא לא מזכיר את זה לפני שמואל? כי הוא מתבייש. הוא מתבייש להזכיר את השמואל שהשם לא עונה לו באורים. למה הוא מתבייש להזכיר את זה? כי הוא רושם בזה שהשם לא עונה לו באורים. למה? היה סיפור כהן אינור. האורים בכלל לא נמצאים אצלו, הם בכלל אצל דוד המלך.
אז איך כתוב ששאל באורים
בפרק? השם לא ענה לו באורים, כי הוא לא ניקש, כי האורים לא אצלו. אין לי איך להגיע, להתקשר כאילו.
אז למה אתה...
אין לי את הפלאפון.
הוא שאל באורים, כי
הוא
לא
היה אפשר לדבר. למה הוא מזכיר את זה בהתחלה? כאילו להגיד, מציתי את כל ולא ענה הוא השם גם בחלומות. שאלה טובה, משמע כאילו יש לו אורים. מפורש שאנחנו נראה בפרק הבא שהאורים לא אצלו. זה מפורש בפרק הבא. קשה לי להאמין שהיו שניים, כן, אז... ואקראה לך להודיעני מה אעשה. תקשיבו טוב את המילים, ואקראה לך להודיעני מה אעשה. הביטוי הזה הוא ביטוי שמוכר לנו מהמלכת שאול, כן? כאשר שמואל ממליך את שאול, הוא אומר לו, ארבעה סימנים שיקרו לו, שהולכים לקרות לו. תפגוש שלושה אנשים, ואחר כך תפגוש חבל נביאים, וזה, ואז הוא אומר לו, והיה כי תבון האותות, אני בפרק י', והיה כי תבון האותות האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידך כי האלוהים עמך. ובמילים אחרות, מה אומר שמואל לשאול? תעשה מה שבא לך. ברגע שאתה, האותות האלה קוראים, אתה מלך, תעשה מה שאתה רוצה. עד כאן מצוין, ועכשיו תקשיבו לפסוק הבא. וירדת לפניי הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך להעלות עולות לזבוח זבחי של עמים, שבעת ימים תאכל עד בואי אליך, והודתי לך את אשר תעשה. כן? וקראה לך להודיעני מה אעשה. אני, בואו נעזור, זה, רק הראיתי את ההקבלה, אבל מה באמת בעצם, לפני שנייה הוא אמר לו, עשה לך אשר תמצא ידך, ושנייה אחר כך הוא אומר לו, וירדת לפני הגלגל, שבעת ימים תאכל ועד שאני אבוא. ושאול אגב לא עומד בתנאי הזה, והוא מקריב את העולה ולא מחכה. לא מחכה שבעת ימים. אז רגע, מותר לו לעשות מה שהוא רוצה, או שאסור לו לעשות מה שהוא רוצה? אני לא אוכיח את זה עכשיו, אני רק אטען שמה ששמואל אומר לו שם, אומר לו דבר כזה, תשמע, אתה תעשה מה שאתה רוצה, אבל אני נותן לך ג'וקר. אם אתה נתקע, אז מה תעשה? רד לגלגל. אבל ברגע שבחרת באופציה הזאת, אז מה?
תעשה מה שאני
אומר. מעכשיו אתה חייב לעשות שאני אומר לך. אתה תחכה שבעת ימים ואתה חייב לחכות. שאול עומד בזה? שאול לא עומד בזה, הוא לא מצליח לחכות את שבעת הימים. כן, ואז שאול, שמואל יוצא ברגע האחרון, זה לא משנה כרגע, כאילו, תחבל לו שם, לא משנה כרגע את הסיפור, סיפור ששווה לראות אותו בהקשר ההוא, שאול לא עומד בניסיון ולא שומע בכל שמואל. מה שמואל באמת עומד, מה כאן נרמז, כן, וקרא לך להודיעני מה אעשה, כן, הוא משתמש באותו לשון שאמר לו שמואל, הנה עכשיו אני קורא לך מה אעשה. עברו 40 שנה. אומר שמואל, ולמה תשאלני? ואדוני שר מעליך והיא עריך, אתה איחרת כבר ב-40 שנה. את זה, היית צריך, את האמירה הזאת, היית צריך להגיד לי, לפני 40 שנה זה היה עוזר אם היית אומר לי את זה. והשם שר מעליך כבר והיא עריך. עריך זה שונא שלך, צריך, צר שלך. ויעש אדוני לא כאשר דיבר בידי, ויקרא אדוני את הממלכה מידיך ויתנה לרעך לדוד. גם הביטוי הזה, ויעש השם לא כאשר דיבר בידי, זה ביטוי שמוזכר כאשר בסוף מלחמת עמלק ביקש השם לא איש כלבבו, כן, ככה אומר שמואל לשאול, ביקש השם לא איש כלבבו ואתה לא שמרת את מצוות השם, כן, ואז זה בדיוק מה שאומר לו כאן, ויעש השם לא, השם, מי זה לא? השם עשה לעצמו כאשר דיבר, כן, ביקש השם לא איש כלבבו וזה מה שהוא עשה לעצמו, ויקרא השם את ממלכה מידיך ויתנה לרעך לדוד, כאשר לא שמעת בקול אדוני ולא עשית אחרון אפו בעמלק, על כן הדבר הזה עשה לך אדוני היום הזה. עכשיו מאוחר מדי, אין מה מאוחר מדי. ואז תקשיבו למשפט הבא. ויתן אדוני גם את ישראל למחה ביד פלישתים, ומחר אתה ובניך עמי, גם את מחנה ישראל ייתן אדוני ביד פלישתים. שמתם לב לכפילות? ויתן השם גם את ישראל עמך ביד פלישתים ומחר אתה ובניך עמי, גם את מחנה ישראל ייתן השם ביד פלישתים. זה כבר נאמר בהתחלת המשפט. מה הפשט של הפסוק הזה? לא ראית.
גם אם ימותו יש חג עלו לשמיים וגם פלישתים יכבשו את עם ישראל.
אז מה זה גם את מחנה ישראל ייתן השם ביד פלישתים?
יש הבדל בין ישראל למחנה ישראל.
יש לי הצעה שעוד לא ראיתי מישהו שמפרש את זה, אבל נראה לי שפה בפשט זה הולך טוב, אני חושב גם מגיע להמשך. שמואל אומר לשאול דבר כזה. תשמע, יש שתי אפשרויות. או שעם ישראל, או שתפסיד, אתה יחד עם עם ישראל, או שמה? או שעם ישראל יפסידו בלעדיך. תשמע, גם אם אתה תברח עכשיו, יש לך שתי אפשרויות, אתה יכול לברוח. אבל את עם ישראל אתה לא תציל. עם ישראל יחטוף, עובד לחטוף תבוסה. זה מה שהוא אומר, בוא נקרא את זה, תראו שזה מה שכתוב. ויתן אדוני גם את ישראל עמך ביד פלישתים, ומחר אתה ובניך עמי. או אופציה ב', גם את מחנה ישראל ייתן אדוני ביד פלישתים. יש שתי אפשרויות. או אתה יחד איתם, או רק כן. אבל יש יתרון לאופציה הראשונה. מה האופציה הראשונה? אתה ובניך עמי. אומרים חז"ל? עמי במחיצתי. מאיפה חז"ל לקחו את זה? מכל התורה, חבר'ה, בכל התורה. שכתוב עמי ולא איתי, הכוונה ממש ביחד, באותו ראש. אתן דוגמה, דוגמה הכי ידועה, זה מבלעם, נכון, הדוגמה הכי ידועה זה מבלעם. מעין השם, תיתי הלוך עמכם, כן, והשם אומר לו, קום לך איתם, כן, ואז כתוב, וילך בלעם עם האנשים, כן, יש ללכת איתם ויש ללכת עמם. השם אומר לו, אתה יכול ללכת איתם, רק אל תלך עמם. אתה תלך איתם, ומה שאני אגיד לך זה מה שאתה תדבר. והוא הולך, אימא, כן? גם ותיתן גם לאישה אימא ויוכל. ועוד הרבה, כן? יש את פוטיפר, כן? לשכב איתה, להיות אימא. אומרים חז"ל, מה זה להיות אימא? העולם הבא. אם, זה ממש, יחד. אי, את, זה פיזית, אבל לא רוחי. אז גם כאן, אימי, מחר אתה ובניך. ייתן הראשון גם את ישראל עמך ביד פלישתים, ומחר אתה ובניך עמי. אם אתה תבחר באופציה א', יש רווח. מחר אתה ובניך עמי. זהו, נגמר את זמננו? 5 דקות. כן, אז אם אתה תבחר באופציה א', אז אתה מחר אתה ובניך עמי. אם לא, תדע לך, גם ככה עם ישראל יפסיד. וימהר שאול ויפול מלוא קומתו ארצה. ויירא מאוד. כבר פעם שנייה שהוא נופל, כן, לפני כן הוא השתחווה כבר פעמיים. ויפול מלוא קומתו ארצה ויראה מאוד מדברי שמואל, גם כוח לא היה בו כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. קודם, כן, לא אכל. ותבוא האישה אל שאול ותרא כי נבהל מאוד. מכאן רואים אגב שהיא כנראה לא ידעה מה שמואל אמר, שנייה אחת. ותאמר אליו, הנה שמעה שפחתך בקולך, וישים נפשי בכפי, וישמע את דבריך אשר דיברת אליי. ואתה שמנה גם אתה בכל שפחתך, ואשימה לפניך פת לחם ואכול, ויהי בך כוח כי תלך בדרך, כי תלך בדרך. מה היא אומרת לו? שמע, אני סיכנתי את חיי, ושמעתי בקולך, נכון? חירפתי את נפשי, כן? עכשיו תשמע גם אתה בקולי. נשמע את דבריך אשר דיברת אליי, אתה שמע גם אתה בקול שפחתך, זה ממש זהה, כן? זה ממש אותו דבר. אבל אני יש את שכנוע מאוד טובה. אגב, מהסיפור הזה, רואים שבניגוד לכל הסיפורי האגדות האחים גרים, אז הנה מכשפה שאין לה אף ארוך, והיא נחמדה, והיא עוזרת, והיא מסייעת, תכף היא מאכילה אותו, וזה, כן, התנ"ך לא מוציא אותנו מהזה שעכשיו נדמיין ככה, כל המעלים באוב, הם אנשים כאלה נוראים, זה, אפלים וזה, זה ממש לא ככה. אישה ממש ממש נחמדה, ועדיין, כן, חטא גמור לגמרי. ואתה שמנה גם אתה וכל שפחתך, ועשים בפת לחם ואכול, ויהי בך כוח כי תלך בדרך. באיזה דרך? אני חושב שהיא רומזת לו מה הוא צריך לעשות. וימהל, ויאמר, לא אוכל. ויפרצו בו עבדה וגם האישה, וישמע לכולם, ויקם מהארץ, וישב אל המיטה. ולאישה עגל מרבק בבית, ותמהר, ותזבחהו, ותיקח קמח, ותלש, ותופהו מצות. כן, ממש אברהם אבינו, ממש אברהם אבינו, כן. ותגש לפני שאול ולפני עבדה, ויאכלו, ויקומו, וילכו בלילה ההוא. עוד משהו אחד שתזכרו, אנחנו נעצור פה, אבל תזכרו שבתנ"ך תמיד, כאשר יש רצף כזה של פעלים, כן, ויאכלו, ויקומו, וילכו, מה זה אומר? מהר. ויבז, כן, ויאכל, וישת, ויקום, וילך, ויבז עשה את הבחורה. כן, רצף, כן, משווה את הכל. ויאכלו, ויקומו, וילכו בלילה ההוא. ונזכור את המילים האחרונות, שתי המילים האחרונות, בלילה ההוא. כל הסיפור הזה מתרחש בלילה. יש לנו פה שני פרקים, שנייה אחת, כבר שאלות, שני פרקים, שני מתחפשים. דוד מתחפש, שאול מתחפש. שניהם מתחפשים, שניהם עושים דבר מנוגד לטבע ולמוסר ההגיוני הרגיל שלנו. אם זה דוד במה שהוא עושה בפשיטות שלו, אם זה שאול שהוא הולך לבעלת האוב, שניהם, טוב, לפחות אחד מהם ראינו שזה לא משתלם לו. שאול חשב שהוא יכריח את הקדוש ברוך הוא להיות עמו ולענות לו, וזה לא עוזר. מידה כנגד מידה, שאול שאמר לכהן, אסוף ידיך, כן, שאול שלא הקשיב לשמואל, לא בגלגל ולא במלחמת עמלק, לכל אורך הדרך אף פעם לא טרח לשאול את השם, עכשיו אתה נזכר, עכשיו זה מאוחר מדי, כן? אבל אומר לו שמואל, יש לך תיקון, והתיקון הוא שהפעם, הפעם אתה תשמע בקול השם, פעם אחת תלך עד הסוף. תלך עד הסוף ותשמע בקול השם, גם אם זה הסוף אחי, וזה מה ששאול המלך עושה, הולך, איך, כן, יש שיר מאוד ידוע של צ'רניחובסקי הזה, שלא מכיר, זה הזמן. כל אופן, אני לא חושב שהוא מביע טוב את כל מה שכתוב בו, אבל את ההרגשות, אין ספק, את ההרגשות זה היה ממש חזק. שאול צ'רניחובסקי היה מאוד קרוב בליבו לשאול המלך, בשם גם, זה, אני חושב שלכם הוא כתב עליו את השיר. זה שני אנשים שמתחפשים, רגע, רק אמרתי, שאול זה לא משתלם לו? דוד, אנחנו נראה בפרק הבא. מה אתה אומר?
אמרתי, היום זה, שבוע שעבר היה יום זה 68 שנים.
כן, לא יודע, יורצייט, אבל כן, בוודאי יום הזיכרון.
יש את הסיום
בעיקול על פניו, כן, 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 זה הדרגתיות של נפילה, ואנחנו נתייחס לזה בפעם הבאה שנדבר, בסדר? בפרק הבא אנחנו נפגוש עוד נפילה אחת, ואז אנחנו נדבר על, נראה שזה זה לעומת זה, אבל ברור שבפעם ההתחלה זה נפילה אחת, ואנחנו רואים עוד יותר נפילה. מתרסק. על הקרשים, מה? ויפצרו, כן, זה כאילו סיכון,
ויפרצו. זה הולך עם עוד אנשים, כאילו.
שניים, כתוב מפורמל, כתוב משלוח שניים, חזר לומר שזה היה יואב המסע ואבנר. זה מה שחזר לומר.
אדם
צריך להאריך
בכל הסיפור
שלו,
נראה כל כך
מיותר. כן, נכון, לכאורה זה בא, טוב. אני חושב שהסיפור של האוכל הוא מככב אצל שאול לאורך הזה, רואים נגיד אצל יונתן, כמו אצל יונתן, וכאילו בא כנגד יונתן ולא אחרי יקום ביום החודש ולא למשל, שאול מתחיל בסעודה מאוד גדולה, כן? ואז כל פעם שיש איזו נפילה, אז רואים אי אכילה. ופה כאילו, בהתחלה מתחיל בלא לאכול, וברגע שהוא מחליט להתעלות, ובכל זאת לחזור, אז הוא אוכל, כאילו, ואז כן עושים איזו סעודה. כלומר, האוכל הוא פה איזה סימן למה שקורה. כן, של איזה מהפך שקורה פה. נעצור פה.
Gracias.